לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי ט"ז באייר תשע"ח ויומן לפי שעה. אנחנו נקדיש, אולי כצפוי, פרק נרחב לנאומו של ראש הממשלה נתניהו אתמול אודות הגרעין האיראני. אנחנו נפתח עם סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. אנחנו נשאל אותו אם צריך להתכונן למלחמה. האם צעד של חשיפת הפעילות המודיעינית של ישראל היה הכרחי? ומה היו יעדיו האמיתיים של נאום נתניהו? יהיה איתנו כאן מומחה לאיראן, רועי כהנוביץ', מחבר הספר איראן והמפרץ הפרסי. אנחנו מבקש ממנו להתייחס להשלכות האזוריות על נאומו של נתניהו, וגם על ההתייחסות להערכתו של האיראנים לחשיפות שהציג נתניהו. נדבר גם על הפן שיהיה מי שיגדיר אותו אולי פחות חשוב בנאומו של ראש הממשלה, אולי בדיוק להפך, אולי יהיו כאלה שיאמרו שזה הפן החשוב ביותר. אנחנו מדברים על הפן ההסברתי של הדברים. יהיה איתנו כאן היועץ האסטרטגי ליאור רוטברט, הרואה באופן שבו הציג נתניהו את הדברים, הצלחה מרשימה, אבל עם זאת יש לו גם כמה הצעות לשיפור. נדבר גם על חוק הלאום. חוק הלאום אושר בקריאה ראשונה, הלילה. אנחנו נשוחח עליו עם מי שליווה את שלבי הניסוח שלו, הדוקטור חגי וידניצקי. הוא רואה לצד החשיבות הגדולה מאוד של החוק גם כמה הדברים שנכון לבצע בו, לשנות בו, לקראת ההצבעות השנייה והשלישית. אנחנו נשמע על כך בהמשכו של היומן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן.
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים טובים ומבורכים, אנחנו נפתח כמאמר הגשש. אז תהיה מלחמה?
בעזרת השם לא תהיה. לא תהיה. אני לא חושב שאנחנו עומדים בפני מלחמה. תראה, למדינת ישראל בוודאי אין שום אינטרס לפתוח במלחמה. מדינת ישראל גם איננה לא מחרחרת ריב ולא ססה אלה קרב. ואני חושב שגם הצד השני, קרי האיראנים או הסורים, בוודאי שמבינים שלפתוח במלחמה מול צהל, מול מדינת ישראל, זה לא דבר שכדאי להם לעשות, ולכן כרגע זה לא נראה שעומד על הפרק.
עכשיו ניגש רגע למצגת, אולי זה הדברים ככה משיקים אחד לשני. למה צריך לחשוף מידע? אנחנו כל הזמן רגילים שמעשי המוסד הם דברים שאנחנו או מתכחשים להם, או אנחנו מעמעמים אותם, או בכלל לא מדברים עליהם. עד כדי כך הגיעו מים עד נפש שצריך לחשוף הכל?
תראה, קודם כל בוא נאמר את האמת. ראש הממשלה לא חשף את דרכי הפעולה, שום דרך פעולה, הוא לא אמר איך הגיע אליו המידע הזה והחומרים הללו, כך שמבחינת דרכי פעולה או אפשרויות להגעה לחומרים הללו, זה בוודאי ראש הממשלה לא חשב. עכשיו תראה, בסופו של דבר המאבק באיראן הוא מאבק תודעתי. בוא נזכור, היה פה נשיא אובמה שמשך את כל העולם כולו, כיוון שהוא האמין לאיראנים. הוא גרם לכך שהאירופאים ורוסיה, שממילא נטטה לכיוון איראן, כולם יאמינו לאמירות של האיראנים וילכו ויגיעו איתם להסכמות ולהסכם כל כך גרוע. עכשיו, בא ראש הממשלה אומר, בוטי, בואו תראו את העולם. אתם לגלגתם עליי כשאני באתי לקונגרס ונעמתי ואמרתי לכם שההסכם הזה הוא הסכם רע, שההסכם הזה הוא שקר, שהאיראנים מרמים אתכם, אין להם שום כוונה אין להם שום כוונה להפסיק את את הפעולות שלהם להשיג נשק גרעיני. הם התחילו במאמצים אדירים להשיג נשק גרעיני, והם, מה שהם אמרו לכם שזה, שהם לא, זה, הם לא ניסו, הם משקרים. היום, לראש הממשלה יש ביד הוכחה ברורה שהוא צדק. אז העולם צריך לדעת את האמת. עכשיו, זה שהאירופאים יחליטו שלמרות שזאת אמת, כן, למרות שזה גשם יגידו, או למרות שזה יורקים עליהם יגידו זה גשם, או כל דבר אחר, זה לצערנו אירופה שוקעת. אירופה נמצאת במציאות שבה היא איננה מסוגלת להתרומם מהביצה שבה היא נמצאת, ולראות את האינטרסים העתידיים של העולם ושל אירופה עצמה, ולכן כנראה האירופאים לא שינו את דעתם. אבל מי שבעיקר כוונו אליו הדברים, הנשיא טראמפ, אני חושב שהנשיא טראמפ סוף סוף קיבל הוכחה. הנשיא טראמפ יוכל היום לבוא לומר לעולם, תראו, מה שאני טוען כבר כמה שנים, שהסכם הזה הוא לא שווה כלום, שאתם קלינטון במצב חירות לגלג עליי, ואובמה לגלג עליי, אני מראה לכם שאובמה וקלינטון רימו אתכם, שיקרו אתכם. הוא צריך את דעת הקהל הזאת כדי שהוא יוכל לבוא ב-12 למאי ולומר לאיראנים, אם לא תשנו את ההסכם, אני נסוג ממנו, ומבחינתי ההסכם הזה לא קיים. ומבחינה זאת, זה היה הישג תודעתי אדיר. ולכן גם ראש הממשלה לא לחינם נאם באנגלית, כדי שלא יצטרכו לתרגם לשום ראש מדינה, לא באירופה ולא בקנדה ולא בארצות הברית, אלא הם יוכלו מיד במקום לשמוע את הדברים, להבין אותם בשפה שהם מבינים, כך שלא יוכלו להתחמק ולומר לא שמענו, לא ראינו, לא ידענו.
כשראש הממשלה מציג את הדברים והכותרת בענק זה האיראנים שיקרו, עד כמה בכלל הוא משאיר פתח לנשיא ארצות הברית ולאנשים אחרים שאמורים להכריע לסמוך על שינוי, גם אם הוא שינוי דרמטי בהסכם, אם הם משקרים, הם ישקרו גם בהמשך. בעצם לכאורה הוא מוביל את המערכת לפינה שבה אפשר אך ורק לבטל את ההסכם ולחזור למה שהיה קודם.
נכון, אני חושב שבעניין הזה זה היה פה הישג אדיר. ראש הממשלה הראה לעולם כולו שהם הולכו שולל, שהם האמינו, הלכו פתי אחרי האמירות היפות של האיראנים, והם השלו את עצמם באשליה שאולי באמת איראן היא הופכת להיות איזושהי מדינה שוחרת שלום. וראש הממשלה הראה עד כמה הדברים האלה אינם נכונים. הם לא היו נכונים בזמן חתימת ההסכם, והם לא נכונים היום.
אז ולכן היום אי אפשר לסמוך על שום תיקון בהסכם, גם לא תיקון דרמטי, רק לבטל אותו.
תראה, זאת שאלה טובה. האם יש כוח לבטל אותו? אני אגיד לך, אם האירופאים, אם האיחוד האירופאי היה נאמן לאינטרסים האמיתיים של אירופה, הוא היה חובר היום לטראמפ, לנשיא האמריקאי, ואומר לאיראן, אנחנו חוזרים בנו מהסכם, אתם רימיתם אותנו. לצערי אני חושב שאירופה לא שם. לצערי הרב אירופה, הפתח הכלכלי שנפתח להם בעקבות ביטול הסנקציות ואפשרות לבצע עסקאות גדולות עם האיראנים, קורץ להם כל כך שהם מוכנים לרמות את עצמם. במציאות הזאת, כשנשיא ארצות הברית עומד לבד, וכשהוא יאמר, אני מבטל את ההסכם, זה יהיה רק ביטול אישי שלו, אבל אירופה תמשיך לדבוק בהסכם, אני חושב שכנראה אין מנוס, ובוא נהיה ריאליים, הדרך הנכונה היא לשנות את ההסכם, כמובן לדרוש שינויים ברורים עם ערובות, ואם לא יהיו שינויים, להחזיר חזרה את הסנקציות. אין מנוס מהדרך הזאת.
אז אתה אומר, אין מה לעשות, אלא להסתפק בעצם במעמד הביניים
בשינוי, של השינוי. כן.
אני רוצה לשאול אותך על אמירה שפרסם מיד לאחר הנאום, חבר הכנסת נחמן שי. הוא מפקפק באמינות הנאום של נתניהו. הוא אומר, הפרזנטציה הייתה מצוינת, וצריך לשבח את אנשי קהילת המודיעין, אבל חסרה לנו ההוכחה שהשקרים של האיראנים עד שלב מסוים נמשכים בעצם עד היום. יש בזה משהו, או זאת מתנגחות פוליטית, איש אופוזיציה הטבעי שידבר כך?
תראה, אני, גם ראש הממשלה, לפחות למיטב הבנתי, לא אמר שיש לי הוכחה שההסכם שעליו חתמו האיראנים הופר. כי הסכם הוא עושה כבר היה לפני שנתיים, אין לי, שנתיים וחצי, אין לי הוכחה לכך שההסכם הופר. יש לי כן הוכחה ברורה שכשאתם חתמתם על ההסכם, חתמתם אותו על פי מצע או בסיס שהאמנתם שהאיראנים באמת לא תכננו מעולם לייצר פצצה גרעינית. אתם האמנתם שאין להם תוכניות, שאין להם יכולות, שהם עצרו את התוכניות באמצע ולא המשיכו. אני מראה לכם שכשאתם חתמתם, באותו רגע שחתמתם, כבר אז האיראנים רימו אתכם. האם האיראנים מאז החתימה ועד היום הפרו את ההסכם? כנראה שלא. למה לא? כי ההסכם הזה הוא כל כך נוח לאיראנים, הוא טוב להם, הוא מאפשר להם כל כך הרבה דברים שלא היה להם קודם בחסות המעצמות. למה שהם יפרו אותו? אבל באמת אני חושב שבעניין הזה נחמן שי טעה. ראש הממשלה לא אמר שיש לי הוכחה שהם יפרו את ההסכם. הוא אמר יש לי הוכחה שכשהאיראנים באו להסכם, הם באו לא בידיים נקיות. הם רימו את העולם, הם הציגו בפני העולם מצג שווא. ולכן בגלל מצג השווא הזה, העולם חתם איתם על הסכם. אבל לו העולם היה יודע שבזמן החתימה, שעד רגע החתימה איראן רימתה את העולם, ייתכן מאוד שאומות העולם לא היו חותמים עם איראן על ההסכם.
אני רוצה ממש לסיום לחזור לשאלת בסיס ששאלתי תוך כדי הדברים. לא ניתן היה לשמור את הדברים בחשאי, לפנות ישירות אל טראמפ, ישירות אל נשיאי וראשי המדינות השונות באירופה, להציג בפניהם את הדברים במפגשים כאלה ואחרים, או עם לשלוח משלחות בחירות, ראש המוסד או אני לא יודע מי, שיתייחסו לדברים בצורה רצינית ולא לפרסם את הדברים לעין כל.
תראה, אני חושב שהפרסום עצמו לא עשה שום נזק, ובוא צריך לדעת, אנחנו חיים בעולם של תודעה, בעולם של דעת קהל, וגם הנשיא טראמפ, כדי שהוא יוכל בלב שלם להפר את ההסכם או לבטל אותו או לשנות מה שיחליט הנשיא טראמפ, הוא צריך דעת קהל אוהדת, וראש הממשלה בנה לו אתמול נדבך ובסיס מצוין שעליו יכול הנשיא טראמפ לשם להגיד, תראו, יש לי הוכחה, כל מה שראש הממשלה נתניהו דיבר גם אנחנו יודעים, קיבלנו מראש הממשלה את המידע הזה, קיבלנו נתונים ברורים. דעת הקהל תסכים, תקבל. בלי זה, לצערנו הרב, בעולם המודל שאנחנו חיים בו, דעת הקהל עלולה הייתה או עלולה להיות נגדו. ואותו דבר באירופה. היום דעת הקהל באירופה צריכה, אחרי שהם ראו האזרחים, הם צריכים ללחוץ על המנהיגים האירופאים ולומר להם, רבותיי, אתם מסכנים אותנו, תראו איזה הסכם עשיתם, תראו מה מדינת ישראל הראתה לעולם, עד כמה האיראנים מרמים ומשקרים, בואו גם אתם תיסוגו מן ההסכם. וכדי להגיע למציאות של דעת קהל ושדעת הקהל תלחץ על המנהיגים, לא הייתה ברירה אלא לפרסם את המידע בדרך שבה זה נעשה.
אומר האיראני, ובדרך כלל זה זריף, לפעמים גם אחרים, אם אתם תשנו את ההסכם בצורה דרמטית, לא תוכלו לחתום שום דבר מול צפון קוריאה, או בעצם מול כל מי שמאיים, או שאתם חושבים שהוא מאיים, כי אי אפשר לסמוך עליכם. אתם לא מוצא חן ביניכם, שנתיים עוברות, אתם משנים, אי אפשר לסמוך. זאת דמותה של הדמוקרטיה המערבית.
אני חושב שהדברים אינם נכונים, גם זריף וגם אחרים יודעים שארצות הברית ואירופה חותמים על הרבה מאוד הסכמים ומקיימים אותם, אבל כל מי שבאמת רוצה לחתום על הסכם ודובר אמת ובאמת מתכונן לשמור על ההסכם ולממש אותו, אין שום בעיה לחתום איתו. פה התברר שאיראן רימתה את אירופה, רימתה את ארצות הברית, רימתה את כל מעצמות העולם. אז אין לזה אח ורע ודוגמה. זה לא מהווה שום תקדים להסכם עם מדינה אחרת שבו שיש לה עניין לשמור על ההסכם. ולכן כל מדינה שבאמת, אם נגיע למצב שבו צפון קוריאה אכן תרצה להגיע להסכם עם ארצות הברית, ארצות הברית תשתכנע שיש פה באמת כוונה אמיתית ורצינית, אני חושב שבעניין הזה זה ודאי לא יפריע מלחתום איתה על הסכם כלשהו.
חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון, אני מאוד מודה לך על הדברים המרגיעים האלה שנתת לנו בתחילת הדברים. כל טוב.
רבה.
שלום, כל שלום. טוב. שלום, אנחנו אומרים לרועי כהנוביץ', שלום לך.
שלום, בואו לך ולמאזינים.
דוקטורנט, חוקר במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי, מחבר הספר איראן והמפרץ הפרסי, ואותך אנחנו רוצים לשאול, כשאתה שמעת את כל הדברים של ראש הממשלה, מן הסתם היו לך תובנות הרבה יותר מחכימות מהתובנות שלנו, האזרחים הפשוטים.
כן, קודם כל נתייחס לעובדה שהחומר שהוצג זה לא חומר שהוא חדש, דברים שידון עליהם גם לפני כן, מה שכן, סביר מאוד להניח שאם החומר היה ידוע לפני כן ובהחלט חתמו על ההסכם בסוף בשנת 2015, אז המצב הוא לפי דעתי מאוד מאוד בעייתי. בכל מקרה זה מסמכים שלפי דעתי, אמרתי, ידעו על קיומם, וזה לא סוד שהאיראנים חותרים כבר הרבה מאוד שנים להשיג טכנולוגיה או נשק גרעיני, וזה לא מה שיעצור באדם. אנחנו מדברים על מדינה שהיא בהחלט מצטיירת או מצטיירת את עצמה כמעצמה אזורית, וככה צריך גם להתייחס אליה.
אז זה לגבי האיראנים, אבל בכל זאת אנחנו רואים התעניינות של מנהיגים ברחבי העולם, אנשים שצריכים להחליט מה יהיה עם הסכם הגרעין, וזה לא רק דונלד טראמפ, אז אולי בכל זאת ישנם דברים שאולי כן בכל זאת חדשים.
תראה, איראן נתפסת באמת גם בעיני מדינות רבות באירופה, ובטח בישראל ובארצות הברית, כמדינה שהיא נהווה איום, בטח איום גרעיני, כאשר היא חותרת להשיג את הנשק הזה. הנאום של ראש הממשלה גם התבצע בשפה האנגלית לא סתם, הוא התבצע על מנת לתת הסבר מאוד מעמיק למדינות אירופה, בעיקר אלה שחתמו על ההסכם עם שש המעצמות וארצות הברית ביחד איתן, כדי באמת לנסות ולגרור אותן לאיזשהו שינוי מאוד מעמיק בתוואי ההסכם. טראמפ, אנחנו ככל הנראה משערים שהוא באמת יסטוג מההסכם ב-12 במאי, כי הוא באמת מקבל ומסתמך על מה שהוצג אתמול, מסמכים האלה הם בהחלט אותנטיים, ויש איזושהי בעיה מאוד עמוקה עם כל הסכם הגרעין שנחתם לפני כשנתיים וחצי, שלוש. אז שוב, צריך לזכור שראש הממשלה למעשה מנסה, על סמך הדברים שנאמרו אתמול בהצגה בתקשורת, למעשה לנסות ולהוציא כמה שיותר ממדינות אירופה, כדי שילכו אחרי איזשהו נתיב, להביא בסופו של דבר להסכם חדש.
מה צפויים האיראנים לומר? זאת אומרת, הם כבר התחילו לומר, וזה כמובן איזשהו זלזול מתגלגל או מתמשך כלפי נתניהו, כלפי הנתונים שהוא אומר, אבל עד כמה באמת מטריד אותם? עצם העובדה שדברים יצאו להם מתחת לאף והגיעו למודיעין הישראלי, עד כמה מטריד אותם איזשהו סחף שעלול להיווצר בארצות המערב, ואולי הם יודעים, הכל כלכלה, הכל כסף, וכל עוד הצרפתי ירצה למכור את המכוניות שלו לאיראן, הוא לא יהיה עם נתניהו וכך עם שאר המדינות.
תראה, אתה בעצמך התייחסת לעניין הכלכלי, אנחנו צריכים לזכור שאיראן זו מדינה שנכון להיום, זו מדינה שהיא שקועה בבעיות כלכליות מאוד מאוד עמוקות, אם זה אינפלציה, עוני ודברים כאלה ואחרים, שלשמן גם חסן רוחני למעשה נבחר לקדנציה שנייה. כרגע האיראנים באמת המשטר בעיקר, אני לא חושב שיש איזושהי התרגשות יותר מדי גדולה בחוגי המשטר, כי אנחנו שומעים את המתקפות, ישראל אם היא תתקוף אנחנו נגיב בהתאם. אנחנו כרגע לא רואים איזושהי תגובה איראנית חריפה, כי גם למשטר האיראני יש את השיקולים שלו, בטח ובטח מבחינה אסטרטגית קשה לו מאוד לתקוף את ישראל בצורה ישירה, אם זה חיל אוויר מיושן שעומד מול חיל אוויר ישראלי מאוד משובח ואיכותי, והשיקולים הם הרבה יותר רחבים מאשר באמת לבוא ולתקוף. אנחנו צריכים להבין שאיראן נמצאת גם בבוץ די עמוק בסוריה, והתמיכה של הציבור הרחב ומה שנעשה שם היא לא גדולה במיוחד. הציבור באיראן בא ואומר, למעשה אנחנו מנהלים מלחמות שהן לא לנו, למה אנחנו בעצם משקיעים גם כוח צבאי וגם כוח פיננסי כל כך גדול בעצם במלחמות שהן לא לטובת הציבור האיראן. יש הרבה זעם בתוך איראן כלפי המשטר, ואיך אומרים, ימים יגידו בעניין הזה לאיפה הדברים באמת הולכים. אנחנו נמצאים בתחילתו של תהליך כל סביב סוגיית הגרעין האיראנית, האם נראה הסכם חדש, מה יטיב ההסכם, ועוד כל מיני שאלות שבאמת אנחנו נראה ככל שהזמן יעבור.
הנושא המודיעיני לא מטריד אותם? להערכתך? לקחו להם מתחת לאף כמות כזאת של מסמכים וציוד?
תראה, אני חושב שמנקודת המבט של האיראנים, אני מתאר לעצמי שזה בהחלט צריך להדיר שינה מעיניהם, שלא יודע, סוכני מוסד או בדרך אחרת בהחלט שמים את היד שלהם על חומר כזה, אבל יחד עם זאת צריך להבין שיכול מאוד להיות שזה גם דברים שהאיראנים רצו שיצאו החוצה. אז שוב, כפי שאמרתי, הדברים בבדיקה, ואני לא רוצה, אתה יודע, לבוא ואומר דברים שאני בעצמי לא כל כך בקי בהם, אבל זה יכול להיות או באמת עבודת מוסד או כל ארגון אחר שהיא מאוד מאוד טובה, שזה אגב גם יכול להיות בהוכחה של מדינת ישראל שבאים וחושפים שזה פעולת מוסד, אז זה יכול לסכן את הסוכנים או כל דבר אחר שלמעשה פעל שם, וגם בדברים האלה צריכים להיות זהירים, או שזה באמת דברים שהאיראנים מהצד שלהם רצו שאנחנו נקבל ונחשוף. הכל יכול להיות, אנחנו בסופו של יום חיים בעולם שהדינמיקה היא מאוד מאוד משתנה מדקה לדקה ומרגע לרגע.
רועי כהנוביץ', חוקר במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי, אני מאוד מודה לך על הדברים, בשורות טובות.
תודה לך, יום נעים.
יום טוב.
ביי ביי.
עכשיו נעסוק בפן שיש מי שיגדיר אותו כאולי פחות חשוב בנאום של ראש הממשלה, אולי יגידו שבדיוק ההפך, זה הפן הכי חשוב ולשמו נועד כל הנאום הזה. אנחנו מדברים על הפן ההסברתי של הדברים. איתנו נמצא על קו הטלפון היועץ האסטרטגי ליאור רוטברט, שלום לך.
אהלן, שלום רב.
אז הכינו אותנו דרוכות לנאום הזה במשך כמה שעות לפני. הנאום דיבר באנגלית וכדי להסביר לנו שהיעד הוא בעיקר מעבר לים. בוא נשאל אותך, איך אתה ראית את הדברים? המטרות ברורות, המטרות הושגו?
אי אפשר לדעת אם המטרות הושגו או לא, אנחנו נדע את זה על ציר הזמן. מטרות המשנה הושגו בוודאי. העולם מדבר היום על זה שאיראן משקרת. מנהיגי איראן הם שקרנים. בזה אין לאף אחד ספק. נתניהו פנה למספר קהלים. בקהל הישראלי הוא ניצח בנוקאוט. הופעה תיאטרלית, מרשימה, רטוריקן יוצא דופן, יצגן שאין כמותו. על זה אין בכלל ויכוח. בקהל הישראלי יש הצלחה גדולה. הקהל האמריקאי, פוקס ו-CNN, שתי רשתות משמעותיות מאוד בציבור האמריקאי, מעבירות את הנאום בשידור חי, נותנות לו פרשנויות על פרשנויות גם הרבה אחרי שהנאום הסתיים. פוקס הרפובליקנית מהמחנה של טראמפ בוודאי משבחת ומהללת, ב-CNN גם נשמעת קצת ביקורת, אבל של הדמוקרטים ולכן זה שולי. טראמפ רצה את העזרה של נתניהו, הנאום הזה היה מתואם איתו, מסיבת העיתונאים כוונה בדיוק למקומות שיוכלו לסייע לטראמפ להמשך הדרך בתוך ארצות הברית, אבל גם כלפי אירופה, כשהוא יבוא לדבר על המשך הסנקציות, סליחה, על תחילת סנקציות או המשך ההסכם כפי שהוא. וכאן מדיברו לגורם האחרון שאנחנו נעלה אותו כרגע, ואלה מנהיגי אירופה, מנהיגי המעצמות האירופאיות, נתנו תגובות שהן קצת כותביות. היו כאלה שאמרו שהנושא חשוב מאוד להעמיק בו, להבין, לראות את המידע המודיעיני, והיו כאלה שנתנו תגובה קצת מזלזלת, לא היה שם שום דבר חדש, כל הדברים הם מוכרים וכל הדברים ידועים. מסיבת העיתונאים תיבחן על ציר זמן. כרגע זה ניצחון מרשים, אנחנו נדע אם השגנו מטרות רק בהמשך הדרך.
יש, כולם אומרים לנו שנתניהו הוא האדם מתוך הפוליטיקאים שלנו לפחות, הוא אדם שיודע להציג דברים בצורה המיטבית. אני רוצה לשאול אותך כאיש מקצוע, נעזוב כרגע את המסר, אם הוא מדאיג או לא מדאיג, אם הוא מצליח להשפיע מעבר לים, מבחינתו כפרזנטור, הוא עשה את העבודה או שיש עוד איזה משהו לשפר?
אתה יודע מה, אני רוצה דווקא להתחיל בלהיות קוטר, להגיד דווקא מה הדבר הקטנטן הפעות והשולי באופן יחסי שהפריע לי, זה בהתחלה שמסיבת העיתונאים היה אמור נתניהו לדבר באמצעות מדונה, זו אוזניה כזו שמתחברת כמו שסטיב ג'ובס עשה בנאומיו הגדולים, זה לא הסתדר, ואחר כך נתנו לו רמקול ליד וגם זה הייתה קצת בעיית קול. כשראש ממשלה עושה כזה אירוע, אין חזרות לפניכם, לא בודקים את עצמכם, אי אפשר לעשות הופעה שהיא לאלה ולאלה. בכל שאר הדברים היה מרשים. זה אירוע שהיו בו...
זאת אומרת, זאת בעיה של האנשים הטכניים.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. נתניהו דיבר בפני 41% רייטינג מצרפי של תחנות הטלוויזיה השונות. כולם העבירו את זה בשידור חי. הייתה הבנייה, היה בילדאפ לאורך כל היום על ידי אנשיו של נתניהו לחשיבות מסיבת העיתונאים. כולם היו בציפייה דרוכה כדי להבין מה קורה. זה אחרי כמובן כינוס בהול של הקבינט באמצע היום. שיהיה ברור שמסיבת העיתונאים הזאת תוכננה מספיק זמן לפני. נתניהו קודם כל מאוד בטוח בעצמו, מאוד משרה ביטחון. תכון בדברים שהוא אומר, חד, ברור, רטוריקן מרשים שיודע לא להמיס יותר מדי בנתונים, אבל הנתונים שהוא נותן כל אדם סביר יכול להבין אותם, לא להמיס יותר מדי בדיאגרמות, והדיאגרמות שהוא מביא הן נהירות, הן מבהירות את הדברים. כשהוא מביא את מנהיגי איראן שאומרים לא התכוונו שיהיה נשק גרעיני, אנחנו לא רוצים נשק למטרות מלחמה, ואז הוא מראה את הנתונים, זה הדבר החזק ביותר מבחינתנו בתודעה, זה יפה, זה חזק. היה שם קטע שהוא הרים את הלוט מעל את הווילון, מעל שורת הדיסקים והתיקיות, האוגדנים. מצד אחד יכולים סטיריקנים להגיד, זה קטע לארץ נהדרת, עוד יצחקו על זה רבות. מהצד השני זה מרשים, אתה מבין את העוצמה והכוח של המודיעין הישראלי, של המוסד, שהגיע ללב ליבו של המשטר האיראני, והוציא משם חצי טונה של מסמכים, שפו. כל דבר אצל נתניהו מדויק עד האלמנט האחרון.
ובכל זאת עוד שאלה אחת קטנה, מתוך מה שאמרת כרגע, הביטחון שהוא מקרין. תסביר לנו איך עושים את זה. נותנים פה נתונים שאמורים מאוד מאוד להטריד כל אזרח ואזרח בישראל, עד כדי הפצת השמועות של שכבר איראן תוקפת אותנו, ומצד שני, ואנחנו רוצים שאנשים יהיו מוטרדים מעבר לים, שאנשים יגיעו למסקנה ללא סנקציות נוספות, כל העסק קורס, ומצד שני לעשות את זה בלי להכניס בעלה בציבור. איך עושים את הדבר הזה? מה הוא עשה שם נכון?
נתניהו אין לו בעיה להכניס את הציבור לפחד, פחד מאחד, פחד מחזק את השלטון, וכשיש סיבות לתת אלמנטים של פחד, לא צריך להימנע מהם. צריך לתת איזשהו סוג של שקיפות. כמובן שאני לא מצפה לשקיפות מלאה, בטח לא בעניינים כל כך משמעותיים וקריטיים לביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. נתניהו הצליח להמשיל לנו ולעולם כמה דברים. הוא הראה שטיל איראני מסוגל להגיע לריעד, לערב הסעודית. המדינות הסוניות המתונות משתאות נוכח המודיעין הישראלי, ונוכח זה שהן בסכנה. הן ידעו שהן בסכנה גם קודם, אבל נתניהו מוכיח להן את זה. אחר כך, כשנתניהו רוצה להסביר לנו מה זה עוצמה של פצצה, אז הוא מראה חמש פצצות שהוטלו על הירושימה. אנחנו רואים את זה בתרשים, ואנחנו מבינים, טוב מראה עיניים, אנחנו מבינים מה המשמעויות ואיך הדברים האלה קורים. מסבירים שזה לא הולך להיות בקרוב, וזה לגיטימי לגמרי לתת אלמנטים של עלול להיות כאן מסוכן. כשאני, נתניהו, על פי מקורות זרים, תוקף בלבנון 200 טילים של האיראנים, יש סיבה שזה בסוריה כמובן, לא בלבנון, יש סיבה שזה מתבצע. תבדחו בי, הצעדים שאני עושה בסוריה והצעדים שאני עושה מול האיראנים חייבים להתבצע, אחרת אתם אזרחי ישראל בסכנה. תנו לי את הגב לצעדים האלה, אתם תהיו בטוחים יותר.
תסביר לי בבקשה כיועץ אסטרטגי את את הסיומות האלה של מסיבות העיתונאים. פשוט לוקח את עצמו, עוזב את החדר, וכל העיתונאים ככה משווים לאיזושהי מילה, שואלים שאלה, לא מתייחס, יוצא החוצה. זה מקרין איזושהי מכובדות או התעלמות, או שיום אחד יגידו העיתונאים, תשמע אדוני, אתה ממילא לא סופר אותנו, הנה המצלמות, דבר אליהם, אנחנו שותים קפה בחוץ.
תראה, יאמר לי זכותו לגנותו של נתניהו, כל אחד קראות עיניו, שהוא לא סופר את העיתונאים לאורך זמן רב. הוא עושה את זה רק במסיבות עיתונאים. לי זה מאוד הפריע שלא ניתנה אפשרות לשאול שאלות. נכון שאתה לא מצפה שישאלו אותו 20 שאלות, אבל אפשר לסכם מראש על 4-5 עיתונאים שישאלו שאלות. הרי אתה מאוד בטוח במסרים שלך, אתה מאוד מאמין בהם, אתה מאוד יודע גם להשיב. נתניהו לא אחד שאפשר להתקיל אותו בקלות, הוא גם יודע לענות בהומור, בשנינות, בעוקצנות. תן לעיתונאים לדבר, תראה שאינך חושש מדבר ושאתה שלם עם המסר שלך. מצד אחד יש בזה מכובדות, בגלל שזה באופן שיטתי קורה, ההתעלמות משאלות, לי זה מפריע. בעיניי זה חבל, זה מיותר, זה פוגע בעברת המסרים של נתניהו, וזה דבר שאפשר לשפר אותו.
אז יש לנו איזושהי נקודה אחת לסיום, לתקן, נקודה אחת אצלם, אצל האנשים הטכניים, תקנו את הרמקולים בבקשה, נקודה אצלו, תן איזה סימן של העיתונאים.
תראה לעיתונאים שאתה יכול לזרום איתם ושאתה לא בא רק לתת הופעות, אלא אתה יודע לעשות דברים ביחד. תן להם את תשומת הלב הראויה, גם לנו, כצופים, כמאזינים, כאנשים שמאוד מאוד מעריכים אותך. אנחנו רוצים לדעת שאתה גם משיב לשאלות ולא בא רק עם דברים מוכנים מהבית.
ליאור רוטברט, תודה רבה לך על הדברים, נקווה לטוב בסך הכל בסוגיה הזו.
תודה, שמעון, שמחתי מאוד, להתראות, ביי ביי.
חוק הלאום אושר בקריאה ראשונה לילה במליאת הכנסת. אנחנו רוצים לשוחח עליו עם מי שליווה את שלבי ניסוחו, הדוקטור חגי ויניצקי, שלום לך.
שלום רב.
מרצה בכיר במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ואתה...
כן, ראש מכון בגין למשפט בציונות.
ואתה אומנם רואה חשיבות גדולה בחוק הזה, אבל אתה סבור שיש כמה דברים שצריך עוד לשפר בו.
אני חושב קודם כל שזה חוק, כמו שהוא היום גם הוא חוק מצוין, מהסיבה שבכל חוקה יש למעשה שלושה נדבכים, שזה המוסדות המדינה, זאת אומרת הרשות המבצעת, השופטת, המחוקקת, שזה יש לנו חוקי יסוד בנושאים הללו, זכויות אדם, שגם זה יש לנו חוקים, חוק יסוד אדם לחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, אולם לא השלמנו את העניין, אבל עדיין יש, מה שחסר לנו לגמרי, בחקיקה, חקיקת היסוד שהיא מעין החוקה הישראלית, את הנושא של הערכים היהודיים של המדינה, הערכים הלאומיים, וזה בא חוק, הצעת חוק יסוד הלאום, בא להשלים. ובהחלט, הצעת החוק הזו היא מאוד מגוונת ועשירה, ובאמת עושה את זה, זאת אומרת, היא מגדירה את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ורק לעם היהודי יש זכות להגדרה עצמית, שארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי, מעגנת בחוק יסוד סמלי המדינה, הדגל, ההמנון, הסמל של ירושלים השלמה והמאוחדת, כך כתוב בירת ישראל, שהשפה העברית היא שפת המדינה. כמובן גם יש פה נושאים של קיבוץ גלויות ודאגה וחובה שמדינת ישראל להושיט יד לכל יהודי בעולם שנמצא בצרה. וכמובן הלוח העברי, לוח רשמי, יום העצמאות וימי הזיכרון כימים לאומיים, שבתות וחגי ישראל כימי שבתון, וגם את אותו סעיף מחוק יסודות המשפט שאומר שבמקרה של לקונה פונים למורשת ישראל. אז עד כאן מה שיש. כמובן שגם אם זה יעבור כך, זה הישג גדול מאוד. בנוסף, אנחנו חושבים שאם יש מקום, אז אפשר כמובן לשפר כמה דברים. למשל, רק אתמול בלילה, בצמוד לכך שהעבירו את הצעת חוק יסוד הלאום בקריאה ראשונה, העבירו בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק יסודות המשפט, ושם הוסיפו, חוק יסודות המשפט אומר שבמקרה של לקונה, זאת אומרת ששופט לא מוצא פתרון בחקירה או בפסיקה או בדרך של הקש, הוא יכול לפנות לעקרונות החירות, השלום והיושר של מורשת ישראל.
יכול או צריך?
הוא אמור, הוא אמור, זאת אומרת הוא צריך, אבל שופטים, בוא נאמר כך, אם הם לא רוצים לעשות את זה, אז הם לא עושים את זה, ואם הם רוצים אז הם כן עושים את זה. דרך אגב, חוק יסודות המשפט לצערנו לא כל כך השפיע, בדיוק מהסיבה שאתה אומר. זאת אומרת, שופטים שרוצים לפנות למשפט העברי, פונים למשפט העברי גם לא רק במקרה של הקונה, כפי ששופטים אחרים פונים לכל, לעשות השוואה לכל שיטת משפט אחרת. ומצד שני, כשיש לקונה, אז שופטים שלא רוצים להגיע למשפט העברי, ייתנו שאין לקונה.
אגב, יש גם לקונה בתוך המשפט הזה של, של ענייני הלקונה, כי כל אחד יכול להגיד, אם אמרת לי שאני צריך לחפש במשפט העברי את עקרונות הצדק, החירות וכו' וכו', לדעתי המשפט העברי הוא לא מתייחס בצדק ובחירות בנושא הספציפי הזה שיש עליו לקונה, ולכן יכול להתעלם ממנו, ובזה בעצם נגנזה הרלוונטיות של החוק הזה.
זה נכון שהייתה עדפה שהמשפט העברי תהיה הפנה ישירה אליו, לא רק לעקרונות החירות, השלום וכו', אבל היו צריכים למצוא איזושהי פשרה בין חלקי הקואליציה, וכך עשו. למעשה, בדעתי, יש הפחדה מיותרת של הציבור, אולי נאמר החילוני, שמפחידים אותו שאם עכשיו במקרה כזה, אז זה אומר שעכשיו אנחנו מדינה הלכה וכו'. כמובן שכציבור דתי היינו רוצים שהמשפט הישראלי יהיה לפי המשפט העברי, אבל אנחנו לא רוב במדינה. אבל אני גם לא חושב שההפחדה הזאת של הציבור החילוני במקומה, גם היום לאחר התיקון, אנחנו לא רואים, כנראה שהפסיקה הישראלית לא תהפוך להיות רק לפי המשפט העברי. קודם כל זה כמה מורכב במקש של לקונה, ומי שלא רוצה להגיע לשם גם לא יגיע לשם. אבל אני חושב שיש פה, וזה קשור לנושא של חוק הלאום, יש חשיבות בחקיקה לא רק בקטע הפרקטי, גם בקטע הצרתי. ולכן ברגע, אני חושב שמשפט, זה גם טענתי בישיבות השונות בוועדה מיוחדת שדנה בזה, המשפט הוא חלק מתרבותה של מדינה. ולמשפט שלנו, המשפט העברי, הוא משפט עשיר של 3,000 שנה, ששיטות משפט אחרות לומדות מהמשפט העברי, ואנחנו לצערנו לא עשינו את זה מספיק. ולכן אני חושב, כמו שחגים ושפה, הם חלק מתרבות, גם המשפט הלאומי הוא חלק מתרבות של כל מדינה. ולכן אני חושב שזה שאנחנו, אם אנחנו לא מכניסים לחוק הלאום במפורש תמיד משפט עברי, אנחנו מחזירים משהו. כי כל שיטת משפט גאה במשפט שלה, ואנחנו צריכים להיות גאים שבעתיים, כי המשפט שלנו באמת משפט עשיר של 3,000 שנה, אני כבר לא מדבר רק על היבט הדתי, אני מדבר על היבט הלאומי גם. ולכן זה מאוד חשוב. כרגע, בנוסח הנוכחי של חוק הלאום עדיין לא מופיעים, לא מופיעות המילות, המילים משפט עברי. אנחנו טענו שכדאי לעשות את זה ומנסים לשכנע שכן. נקווה שנוכל למצוא הסכמה בין חלקי הקואליציה, שבכל זאת זה חברי הכנסת שמצביעים היום בעד חוק הלאום, כדי שהם כן יעשו את זה, כי אני חושב שיש איזו חשיבות מעבר לחשיבות הפרקטית, חשיבות הצהרתית לאומית.
למה מבחינת חקיקה משנה לנו שהדבר הזה יהיה נפרד, שזה יהיה מאוחד לתוך חוק אחד, ולא מספיק לנו המציאות שיש גם את החוק הזה וגם את החוק הזה, ושניהם משלימים אחד את השני?
אז זהו, קודם כל חוק יסודות המשפט, למרות שהוא נחשב חוק חשוב ולא סתם חוק רגיל, הוא עדיין לא מודר כחוק יסוד. ואם אנחנו מדברים על משפט חוקתי, אז חוק יסוד, עדיף שזה יהיה בחוק יסוד בחוק הלאום. ואני אתן לך דוגמה למשל אפילו אולי טיפה פרקטית, כן? נאמר שיבוא מישהו ויטען שלמה אנחנו משווים למשפט העברי, למה אנחנו לא פונים אולי למשפט השארי או הקנוני, יש פה גם אזרחים מוסלמים, יש פה אזרחים נוצרים במדינה. אז לכן שזה נמצא בחוק יסוד, אז כמובן שזה מעגן מבחינה חוקתית מול למשל טענה לחוסר שוויון, שאנחנו פונים רק למשפט העברי ולא לשיטת משפט אחרת, או דתית או לאומית של, 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 של דתות אחרות. ולכן אני חושב שיש איזו חשיבות גם מבחינה הפרקטית. אבל דרך אגב, לא רק למשפט העברי, למה שאנחנו ניסינו
להחמיד. אני רוצה פשוט להבין את המשפט האחרון שאתה אומר. אתה אומר, לטענה הזאת שיש כאן חוסר שוויון, מה אנחנו עונים בעצם?
אנחנו רואים שאם זה, קודם כל אנחנו רואים שהמילה שאנחנו מדינה יהודית, וזה מקבל תוקף חזק מאוד בחוק הלאום, שזה זכות להגדרה עצמית היחידה במדינת ישראל לעם היהודי, אז יש היגיון שאתה פונה למשפט העברי, ולא למשפט מוסלמי שרי או קנוני כזה או אחר. וזה כמובן יכול להתמודד עם עקרון השוויון, שהפסיקה הבאה שהוא מוגן בחוק יסוד כבודם וחירותו, כי ברגע שהם יהיו שניהם בחוק יסוד, אז יש להם מעמד שווה. כל עוד הערכים היהודיים, כולל המשפט העברי, לא נמצאים בחוק יסוד, אז אפשר לטעון שהשוויון גובר, ולכן יש חשיבות להכניס את זה גם לחוק הלאום. מעבר לזה, יש גם חשיבות של קוהרנטיות בחקיקה. הרי הסעיף שקשור למשפט העברי, הוא נמצא בחוק הלאום, כתוב מורשת ישראל ולא משפט העברי, כפי שהיה בחוק יסודות המשפט עד אתמול בלילה. ולכן חשוב שאם תקנו את חוק יסודות המשפט, דיברו על זה בוועדה, שיהיה קוהרנטיות, שיעשו אותו תיקון גם בחוק הלאום. כי ברגע שיש שני סעיפים דומים, אבל יש ביניהם שוני מסוים, זה יוצר בעיות אחר כך של פרשנות. ולכן חשוב שזה יעשה.
עכשיו ניגש רגע לשניים מהטוענים נגד החוק הזה, ואחד הוא צפוי. אחמד טיבי, והוא אומר כך, החוק בעצם קובע שיש שני סוגים של אזרחים, קבוצה אחת של יהודים, שלה יש זכויות, והקבוצה השנייה היא אורחים נסבלים. החוק קובע מבחינה פרקטית יישובים ליהודים בלבד, אם זה לא גזנות, אז אני לא יודע גזנות מהי. מה אתה אומר?
אוקיי, אז התשובה לשאלה הזאת היא תשובה ברורה. צריך להבחין בין עיגון של ערכים לאומיים לבין זכויות של אדם פרטי, ואני אסביר. אנחנו במכון בגין למשפט וציונות, וביחד עם שאול שרף ערכנו מחקר של 190 חוקות, והראינו שברוב החוקות בעולם, מעגנים מעל 140 מעגנים את השפה, מעל 130 את ההמנון, מעל 120 את הדגל, ולכן רוב החוקות בעולם נותנות, ודרך כלל בדגלים האלה יש סמנים דתיים, כמו לפעמים צלב או סהר, ולא רואים בזה פגיעה בשוויון, למרות שיש מיעוטים אחרים במדינות האלה, כולל מיעוטים יהודיים, הסיבה שמדובר פה בעיגון הערכים הלאומיים. אותו דבר, דרך אגב, דבר שאולי הפתיע את חלק מהאנשים שם, אנחנו חושבים תמיד שחוק השבות למשל, שנותן כרטיס כניסה ישיר ליהודים, יש פה משהו קודם כל מיוחד, ואולי גם לא בסדר מבחינת השוויון. אז הסתבר שיש חוקות של מדינות אחרות שעושות אותו דבר, גם בגרמניה, גם ביוון, יש מסלול ירוק לפזורה הגרמנית או היוונית לקבל אזרחות מלאה. ולכן זה לא משהו שהוא חריג. ולכן כשמדובר בהיבט הלאומי, אז באמת הרבה מאוד מדינות נותנות כמובן עדיפות ללאום שלה. עכשיו יש פה טענה אחרת, האם יש פה גם עניין של פגיעה בזכות של האדם עצמו? אז חוק השבות, התשובה לזה שזה מדובר בכרטיס הכניסה למדינה. אם מדובר בכרטיס הכניסה למדינה, אין בעיה שיש עדיפות ליהודים על פני אחרים, כך גם נהוג כאמור במדינות אחרות. לגבי זכויות הפרט, באמת הסעיף שהוא קצת באמת לא פשוט, הוא הסעיף הזה שמאפשר התיישבות קהילתית נפרדת. ועולה באמת השאלה אם להכניס אותו לחוק, הוא כרגע נמצא בחוק, כן, האם להשאיר אותו או לא. הוא באמת סעיף לא פשוט, ואני אסביר למה. כי תראו, מצד אחד זה מה שקורה, בפועל אנחנו באמת רוב היישובים שהם יישובים או יהודים או ערבים, וזה דרך כלל נובע לא מסיבה גזענית חס וחלילה, אלא הרבה פעמים זה נובע ממתחים ביטחוניים ומתחים לצערנו שקיימים, מתחים לאומיים, שזה זה, 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 זה גרם בכך במאה השנים האחרונות שכך הדברים נוצרו. הלוואי והיינו בשלום מוחלט ואחווה שלמה, ואז הייתי בטוח שלא צריך, זה גם לא היה קורה שיש יישובים מובהקים יהודים או ערבים. אבל לצערנו זה מה שקרה. וזה כרגע עדיין קורה, מהסיבה שעוד לא הגענו למצב של אחווה מלאה בין כל חלקי האנשים שיושבים פה במדינה. השאלה האחרת היא האם נכון גם לשים את זה בחוק מפורש, כן או לא. מצד אחד, מעלות הטענות כמו שנשמעו כרגע, ויכול להיות שמבחוץ, מסתכלים על שיטת המשפט שלנו, אז לא כל כך מכירים את הקשיים שיש פה בתוך המדינה, וזה נראה פחות משהו שקל להסביר אותו, ולכן עולה שאלה אם זה נכון שיהיה בחקיקה. מצד שני, ישנה טענה שאם זה לא יהיה בחוק היסוד, אז אחר כך נוצרים תהליכים לא פשוטים, בעקבות בג"ץ קעדאן ואחרים, אז זה באמת נושא פרובלמטי, אני לא אומר. הוחלט בדיונים הקודמים שהיו שזה יידון בוועדה שוב פעם בקריאה שנייה ושלישית מה נכון לעשות עם הסעיף הזה, ואני מקווה שימצאו את הפתרון הנכון.
ונזכיר עוד מתנגד דווקא משורות הקואליציה, למרות שהוא ככה אדם שעושה שיקולים עצמאיים כשהוא מחליט לגבי כל עניין ועניין, וזה חבר הכנסת בני בגין. הוא מעריך שהחוק לא יעבור בקריאות שנייה ושלישית, הוא אומר משום שאין בו זכויות מלאות לכלל האזרחים, וכנראה שהוא מתכוון לאותו סעיף שאתה מדבר עליו. זאת אומרת, אם במהלך הדיונים...
הוא מתכוון, אני חמה, הוא מתכוון, אני גם היה בדיונים והייתי איתו ביחד, הוא מתכוון גם לבית אחר. אנשים רבים שהופיעו בוועדה, גם חברי כנסת ואחרים, טענו שצריך להכניס סעיף שאומר שיש שוויון מלא לכל אזרחי המדינה בחוק הלאום. ומה שאני הסברתי בוועדה, בין היתר, לא רק אני, גם אחרים, אבל אני עמדתי על הטיעון הזה, שאנחנו כמובן בעד שוויון מלא לכל אזרחי המדינה, זו אפילו לא שאלה בכלל. אלא מה? אנחנו מדברים פה, יש לנו דבר מיוחד פה במדינת ישראל, שאנחנו לא מחוקקים את החוקה באופן, במהלך אחד, באופן שלם, אלא אנחנו עושים את פרקים פרקים בחוקי היסוד. ולכן צריך שיהיה מה שנקרא הנדסה של חוקה. זאת אומרת, כל נושא צריך להיות במקום שלו. אם נגדיר למשל נושא של שוויון בחוק הלאום, אז הרי נדבר בעיקר על שוויון של יהודים לעומת אחרים בנושא הלאומי. אבל מה עם שוויון בין נשים לגברים? מה עם שוויון בנושאים אחרים? הרי זה לא קשור בכלל לנושא של חוק הלאום. לכן, להכניס שוויון פה, זה להכניס אותו ברמה הכי צרה, שבין בין יהודים ללא יהודים. אבל זה לא נכון לעשות את זה. נכון להכניס את ערך השוויון כסעיף בפני עצמו, בחוקה השלמה שתהיה לנו, מתישהו תקווה שתהיה לנו. כרגע נושא השוויון בכל מקרה, דרך אגב, מוגן בכבוד האדם וחירותו, כך פסק בית המשפט הרבה מאוד פעמים. ולכן, זה, המקום לעשות את זה הוא במסגרת הפרק של זכויות זכויות האדם, שהוא לא הושלם, והוא צריך להשלים אותו, אבל זה לא נכון פשוט להכניס אותו בחוק הלאום, דווקא מצד אלה שמצדדים בשוויון, כי אז ידובר רק על השוויון בין יהודים ללא יהודים, ולא שוויון בין גברים ונשים, ועוד הרבה מאוד צורות שוויון אחרות שאנחנו רוצים לקדם.
אז בעצם טענתו זו של רבי הכנסת בגין, היא לא בדיוק עוזרת לדוגלי השוויון.
בהשקפה שלי אני חושב שחייב להיות שוויון מוחלט, רק אני חושב שלא נכון להכניס אותו פה. היה צריך להכניס אותו דרך אגב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ודרך אגב הוא היה שם בהצעת החוק, אבל לצורך שרת שבצד אלה שהצביעו בעד החוק הם הורידו אותו. אחר כך בית המשפט הכניס אותו דרך כבוד האדם. אני חושב פשוט ששוויון זה לא רק בין יהודים ללא יהודים, שוויון הוא כפי שאמרתי בהרבה מאוד צורות אחרות, ולכן נכון להכניס אותו כסעיף שלם בחוקה העתידית שתהיה לנו, או בתיקון לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולא רק בנושא הזה של חוק הלאום. דרך אגב, מה שעשו בסוף, בוורסיה האחרונה, פשוט השאירו רק את הנושא של הערכים היהודים. בהתחלה בהצעות הקודמות, רצו גם להכניס כל מיני היבטים של שישון משטר דמוקרטי וכולי. החליטו להוציא את כל הדברים האלה, לא כי אנחנו כמה נגד, אלא כי אמרו, תראו, לא נערבב דבר שלא קשור לדבר שני. פה מדובר רק בעיגון הערכים היהודים, אז נעשה את זה פה. בחלקים האחרים של שיטת המשטר והכל, נכניס את כל שאר הדברים שצריכים להיות. דרך אגב, הרעיון שאנחנו נהיה מדינה דמוקרטית מופיעה כבר בחוקי היסוד הקיימים, חוק יסוד העם וחירותו וחופש העיסוק.
מסובך, מורכב ומעורר, כמו כל דבר כמעט אצלנו. עוד פולמוס אחד, עוד פולמוס אחד לאוסף.
כן, דרך אגב, רציתי להגיד גם קודם, יש עוד דברים נוספים שאפשר להכניס, למשל, לגבי הימים הלאומיים. מופיע כרגע רק יום העצמאות וימי הזיכרון לשואה והגבורה ויום הזיכרון לחיילי צה"ל. יצאנו בזמנו, ולא רק אנחנו, גם הפורום המשפטי לארץ ישראל ואחרים, להכניס גם למשל יום ירושלים כחג לאומי, וגם את תשעה באב כיום אבל לאומי. זאת אומרת, שני הימים האלה שהם ימים מאוד מקובלים גם מבחינת החברה הישראלית, כי ימים שמאוד מאחדים אותם מבחינה לאומית, אז הצענו גם להכניס אותם. ועוד הצעות...
לא התקבל.
זה לא שזה נדחה, אלא פשוט, בגלל זה לא היה בוורסיה המקורית, אמרו שכבר ידונו בזה בהמשך, הוא הפסקו בקריאה ראשונה, כן, מצד קריאה שנייה ושלישית, לא הייתה דחייה של הנושא, אז אנחנו דיברנו על זה, הייתה לזה אדם מסוימת, יכול להיות שנצליח להכניס את זה, והיו עוד כל מיני הצעות נוספות. אחד הדברים, דרך אגב, שצריך להיזהר בהם, יש היום בהצעה הנוכחית, סעיף שמדבר על נגישות לשונית לשפה הערבית, שיש חיוב כזה. אז מצד אחד נשמע דבר נכון, מצד שני צריך לדעת מה היקף הדבר הזה, כי יכול להיות שמעכשיו יהיה, אם יעבור חוק הזה, זה שכל מסמך רשמי של המדינה, או כל צורה אחרת של משהו רשמי, יהיה חייב להיות גם בשפה הערבית, יש לזה עלויות כבדות מאוד, חייבים לשקול את הסעיף הזה, או לפחות לתחם אותו לעניינים מסוימים, אחרת יכול להיות שיש פה משהו שלא חשבו עליו מראש. אז יש כל מיני דברים נוספים שעלו, למשל, עלה גם הרעיון אולי שהפות להגדרה עצמית של העם היהודי, לא רק במדינת ישראל, אלא בכלל בארץ ישראל, כי אנחנו טוענים שגם קורבן ביהודה ושומרון זה חלק מארץ ישראל, וגם שם צריך להיות זכות הגדרה עצמית רק לעם היהודי. היו לנו למשל הצעה להוסיף לקיבוץ הגלויות גם סייפה שתאמר שהמדינה צריכה לפעול לפיתוח ההתיישבות ושמירה על רוב יהודי, ולא רק להיות פסיבית בעניין הזה, זאת אומרת שכל יהודי יכול לעלות לארץ. והיה לנו עוד למשל הצעה שבה דיברו על העניין שזכות, על זכותנו, זכותנו ההיסטורית והתרבותית. דיברתי על זה שהזכות היא גם לא רק היסטורית, היא גם דתית. הרי היסטורית, אנחנו אמנם ישבנו פה בחלקים שונים של ההיסטוריה, אבל היו גם, לצערנו, שהיינו בגלות וכורח, עמים אחרים. אז לכן חשוב להסביר שהזכות שלנו היא לא רק היסטורית, אלא בראש ובראשונה זכות דתית. ואז יש עוד דברים שאפשר לשפר, נקווה שנצליח לעשות את זה בדיונים לקראת קריאה שנייה ושלישית.
הדוקטור חגי ויניצקי, אני מאוד מודה לך על הדברים. אנחנו כדרכנו רק נעקוב אחרי מי שעושה את העבודה האמיתית. תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב. עד כאן יומה לפי שעה, תודות לאורחי היומנה שלנו, סגן שר ביטחון רבי הכנסת הרב אלי בן דן, לרועי כהנוביץ', לליאור רוטבר, לדוקטור חגי ויניצקי, לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשרות טובות, להשתמע.